סוכה, דף ה', מתחילים בעזרת השם, דף ד', עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים ושאינה גבוהה 10 טפחים. המעלה נשגבה, והזכות הגדולה להיכנס לתוך הסוכה, הסוכה הקדושה, היא מעלה בלתי נתפסת, בזכות הגדולה שבה. כותב הזוהר הקדוש, חלק ג' דף קוף ג' עמוד ב', שהאדם זוכה כביכול לשבת תחת כנפי השכינה הקדושה, וזה לשונו, תחזי, בוא ותראה, אומר הזוהר הקדוש, בשעתא דברנש יתיב במדור עדה, בשעה שהאדם ישב במקום הזה בתוך הסוכה, צילה דמי מנותה, בצל האמונה, שכינתה פרסה גדפה עלי מלעילה, השכינה הקדושה פורסת את כנפיה על אותו יהודי מלמעלה. אבל כותב בכתבי רבי משה בלוי, זכר צדיק לברכה, שהוא שמע מהגאון המפורסם רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזאת הסיבה שהסוכה, הסכך, לא יכול להיות נמוך למטה מ10 טפחים. כי מעולם לא ירדה שכינה לעולם הזה במקום נמוך יותר מ10 טפחים, כמו שאנחנו נראה מיד בגמרא. זה הטעם וזו הסיבה שהסכך צריך להיות למעלה מ10 טפחים, כדי שהשכינה כביכול תוכל לשוחח עלינו. מביאה הגמרא, למדנו במשנה, וסוכה שאינה גבוהה 10 טפחים, הסוכה פסולה. מנהלן, מאיפה המקור לזה? מביאה הגמרא, התמר, נאמרה ממרה בבית המדרש על ידי 4 אמוראים, רב ורבי חנינה, וכן ורבי יוחנן ורב חביבה, או רבי יוחנן ורב חביבה, או רבי יונתן ורב חביבה. מתנו, הם למדו את האמרה הבאה. האם זה רבי יוחנן או רבי יונתן? אז יש גורסים רבי יוחנן, אבל בכל סדר מועד יש כאלה שכשמביאים את הזוג הזה, כל קיאי זוגה, מביאים את הזוג של האמוראים האלה, אז הם במקום רבי יוחנן, חלופי רבי יוחנן, ומאי לרבי יונתן, אז הם גורסים רבי יונתן במקום רבי יוחנן. בסדר, אז יש כאן 4 אמוראים שהם שונים מקור, מניין אנחנו למדים, שסוכה שהיא נמוכה מ10 טפחים, פסולה. לומדים את זה מהארון שהיה בקודש הקודשים. מה היה הגובה של הארון? התורה אומרת, ואמה וחצי קומתו. ויש דעה שסוברת שכל אמה, גם של כלים, זה של גובה 6 טפחים. אם ככה, אמה וחצי זה 9 טפחים. אז הארון 9. והכפורת, המכסה שכיסה את הארון מלמעלה, היא הייתה גבוהה טפח, תכף הגמרא תוכיח את זה. הרי כאן גובה של 10 טפחים, מהקרקע של המשכן עד סוף גובה הכפורת. וכתיב, אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. זאת אומרת שהשכינה הקדושה, הקדוש ברוך הוא כביכול יורד לעולם הזה, עד מקום שהוא מעל הכפורת. ומה הגובה של מעל הכפורת? 10 טפחים. איך הקדוש ברוך הוא יכול לרדת לדבר עם משה רבנו ולהיות על הכפורת? הרי מעולם השכינה לא ירדה לעולם הזה, כביכול. ותניא רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה. וכן, גם כשמצאנו שהיו יהודים צדיקים קדושים שזכו לעלות לשמיים בחייהם, הם לא עלו ממש לשמיים. ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר, יש חלוקה ברורה, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אז איך השכינה הקדושה יורדת על גבי הכפורת לדבר עם משה רבנו? אלא, מכיוון שהכפורת נמצאת בגובה של 10 טפחים, מעל 10 טפחים השכינה יכולה לרדת, כי זה לא מוגדר כשטח של העולם הזה. העולם הזה זה רק עד גובה של 10 טפחים, משם ומעלה זה רשות אחרת כבר, ושם השכינה יכולה לעלות כשאנחנו רוצים לשים סכך, כדי שהשכינה תשרה על העסוקה שלנו, אנחנו צריכים שהסכך יהיה גבוה למעלה מ10 טפחים. שואלת הגמרא שתי קושיות, קודם כל על החלק הראשון, שאתה אומר ששכינה מעולם לא ירדה לעולם הזה, ואחר כך על החלק השני, שאתה אומר שמעולם לא עלו משה ואליהו למרום, ולא ירדה שכינה למטה, והכתיב הירד השם על הר סיני, פסוק מפורש. מתרץ את הגמרא, השכינה לא ירדה ממש לקרקע של הר סיני, אלא היא עמדה וירדה עד למעלה מ10 טפחים. אבל בתוך 10 טפחים, שזה רשות של העולם הזה, הארץ נתן לבני אדם. שואלת הגמרא, והכתיב, הרי אומר הנביא, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, ככה אומר הנביא זכריה, שהוא מתאר את אחרית הימים, זמן מלחמת גוג ומגוג, כביכול רגליו של הקדוש ברוך הוא עתידים לעמוד על הר הזיתים, ובאותו זמן ההר נבקע לשניים, ודרך שני החצאים של ההר אמור לעבור נחל, שהמים שלו נובעים מתוך קודש הקודשים, סיפור שלם שם בנביא זכריה. אתה רואה שהשכינה עתידה לרדת על הר הזיתים, זה בתוך העולם הזה, תרצת הגמרא, כן, שכינה מעולם לא תרד בעולם הזה ממש. מה שהיא תרד על הר הזיתים זה למעלה מ10 טפחים, עד גובה של 10 טפחים, אבל בתוך 10 טפחים השכינה לא יורדת. עכשיו הגמרא עוברת לחלק השני, שאמרנו שמעולם לא עלו אליהו, משה ואליהו למרום, ולא עלו משה ואליהו למרום, והכתיבו משה עלה אל האלוקים, מה יש לך להגיד על זה? כתוב שהוא כן עלה למרום, מתרצת הגמרא נכון, הוא עלה כמעט עד לשמיים, אבל עד למטה מ10, הוא לא נכנס לתוך 10 טפחים של השמיים כביכול. שואלת הגמרא, והכתיב, ויעל אליהו בסערה השמיים, שהוא עלה בסערה על השמיים, אתה רואה מפה שאליהו הנביא כן הגיע לשמיים, עונה הגמרא, גם כאן הכוונה שהוא הגיע עד למטה מ10, לתוך 10 טפחים בשמיים, כביכול הוא לא נכנס. שואלת הגמרא, משה רבנו לא עלה בתוך השמיים ממש, נכנס לתוך 10 טפחים העליוניים של השמיים, והכתיב בספר איוב, על אותו מעמד נשגב שמשה רבינו עלה למרום להביא תורה לעם ישראל, כתוב שם, הגמרא מתארת מסכת שבת, את הרקע של הפסוק הזה, שמשה רבינו כשהוא עלה למרום להביא את התורה, שאלו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? מה מחפש פה בן אדם בעולם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל את התורה הבא. שואלת הגמרא, שואלים מלאכי השרת, מה זאת אומרת? מה האנוש תזכרנו? לכבוד מה מגיע לבני העולם השפל את אותה חמדה גנוזה שהקדוש ברוך הוא גנז אותה תף תף קופה אין דלת דורות לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כך משתעשע עם התורה, למה לתת את זה לבני האדם? למה לא תשאיר את התורה פה בין מלאכי השרת? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תחזיר להם תשובה, תענה להם. אמר משה רבנו שהוא מפחד שמא הם ישרפו אותו, מלאכי השרת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תאחוז בכיסא כבודי ותחזיר להם תשובה, ככה זה ישמור עליך, ואני אפרוס את כנפי עליך לשמור עליך. והפרסוק מתאר את זה, מאחז פני כיסא, משה רבנו אחז בכיסא הכבוד, פרשז עליו עננו. מה זה פרשז? ואמר רבי תנחום, זה נוטריקון שלוש מילים, פר זה מלמד שפירש, שין זה שקאי, זין זה זיו, מזיו שכינתו, מלמד שפירש שקאי מזיו שכינתו, קדוש ברוך הוא פרש ועננו עליו, הגן עם הענן על משה רבנו כדי שהוא ינצל מפני המלאכים. אבל בכל אופן, מה אתה רואה מפה? שמשה רבנו יחזיק בכיסא הכבוד, כיסא הכבוד לפי מה שידוע לנו זה בשמיים, אז איך ייתכן שאתה אומר שמשה רבנו מעולם לא עלה למרום, אם הוא לא עלה למרום, איך הוא יחזיק בכיסא הכבוד? מתרץ את הגמרא, הוא יחזיק למטה מ10, שואל את הגמרא, מה למטה מ10? מכל מקום מאחז פני כיסא כתיב, זאת אומרת הוא אחז בכיסא הכבוד, כיסא הכבוד זה בשמיים עצמם. מתרץ את הגמרא, נכון, רק לכבוד משה רבנו, השתרבו והשתרבב לי כיסא עד 10. השתרבב וירד כיסא הכבוד עד גובה שלמטה מ10 טפחים בשמיים, כדי שמשה רבנו יוכל להחזיק בזה, ונקט בי ואז משה רבנו יחזיק בכיסא הכבוד. בכל אופן, למדנו שהשכינה מעולם לא ירדה או תרד למטה מ10 טפחים פה בעולם הזה, ומזה שהשכינה ירדה על הכפורת של הארון, והכפורת הייתה בגובה של 10 טפחים, אז רואים מפה שעד 10 טפחים זה הרשות של העולם הזה, מ10 טפחים ומעלה זה רשות אחרת, אז כשאתה רוצה לחלק את המחיצות, אתה רוצה לעשות סוכה כדת וכדין, אתה צריך לחלק את כל הרשות של העולם הזה, לכן המחיצה צריכה להיות בגובה 10 טפחים, ומעל זה לשים את הסכך, זה הפשטות של של ההסבר בדברי הגמרא, לכן הגובה של הסוכה צריך להיות 10 טפחים. שואלת הגמרא, אתה אומר שהגובה של הארון היה 10 טפחים, למה? הארון 9 ועוד המכסה של הכפורת עוד טפח. אז בישלמה הארון זה שהוא בגובה 9 טפחים, לפסוק מפורש. דכתיב, ועשו ארון עצי שיטים, ה-2.5 אורכו, שהגובה שלו זה, שהאורך שלו זה 2.5 אמות. וכמה זה הרוחב? והמה וחצי רוחבו. והגובה, שזה העיקר מה שכרגע מעניין אותנו, והמה וחצי קומתו, הגובה של הארון, המה וחצי, כמה זה המה וחצי? אז הדעה כאן של של הגמרא, זה שכל המה אפילו של כלים זה 6 טפחים גובה. אז המה וחצי זה 6 טפחים, ועוד 3 טפחים, סך הכל 9 טפחים. אז אנחנו מצאנו מקור לזה. אלא, מאיפה מנין לנו שהכפורת היא ברוחב של טפח, בגובה של טפח? כפורת טפח מנהלן. מנסה הגמרא להוכיח את זה. הגמרא מנסה להוכיח את זה משתי הוכחות. הוכחה ראשונה, דתנא רבי חנינא, כל הכלים של המשכן שמשה רבינו עשה, שעשה משה, נתנה בהם תורה, מידת אורכם, אורך, מידת רוחבן, רוחב, ומידת קומתן, גובה. אבל הכפורת, המכסה של הארון, אמנם מידת אורכה ומידת רוחבה, התורה נתנה וכתבה, ועשית כפורת זהב טהור, ה-2.5 אורכה וה-1.5 רוחבה, במקביל לאורך והרוחב של הארון. אבל מידת קומתה, התורה לא נתנה. מאיפה נלמד מה הגובה? צאו למד מפחות שבכלים. מהכלי הכי נמוך, הכי קטן, שנאמר על השולחן שעמד בתוך ההיכל, שעליו היו מסדרים את לחם הפנים. הפסוק אומר, ועשית לו מסגרת תופח סביב. היה את הרגליים של השולחן, והיה את השולחן עצמו, את הפלטה של השולחן. מסביב לפלטה הייתה מסגרת בעובי של תפח. אז אתה רואה מפה שיש כלי שהוא בגובה של טפח, אז משם נלמד לארון, שהכפורת, המכסה של הארון היה ברוחב של טפח. מה, להלן טפח, אף כאן טפח. שואלת הגמרא, למה ללמוד מהמסגרת של השולחן, ונעלף מכלים גופיו? בוא נלמד מאחד הכלים שהיה בבית המקדש, מהגובה שלו, ולא היה כלי בגובה רק של טפח, אז אם כן נאמר שמכסה היה יותר גבוה מטפח. עונה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת. אם אתה תופס את השיעור המרובה בידיים שלך, אז לא בטוח שתפסת, כי יכול להיות שיקחו ממך חלק. אבל תפסת מועט, תפסת. אם אתה תופס את המועט, אז מה שתפסת, אם תפסת את הכי מועט, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. יש את הפתגם הזה, את המשל הזה, הרבה פעמים בשס, וכאן, בעמוד שלפנינו, רשי הקדוש מבאר ומפרט בצורה מאוד מאוד ברורה את ההגדרה של המשל הזה. מה פירוש תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט, תפסת, וככה הוא כותב וזה לשונו. כל דבר שמשמעו מרובה ומועט, יש פה מילה מסוימת, יש לה משמעות, אפשר להגיד אותה במשמעות מרובה, ובמשמעות מועטת. אם תפסת את המועט, יפה תפסת. אם תפסת את הכי מועט שיכול להיות, אתה בטוח תפסת טוב, למה? דבציר מהאחי לא משמע. פחות מזה זה לא משמע, אז ודאי שמה שאתה תפסת, ודאי שזה חלק מהמשמעות של, של הדבר. ואם יימצא שהיה לך לתפוס המרובה, ואם בסופו של דבר יתברר שתפסת קצת מדי, מה הרי מה שתפסת, הוסיפו לך, לא נטלו ממך ממה שבידיך כלום. זאת אומרת, מה שאתה תפסת, את המועט, יישאר תמיד אצלך. בין אם יתברר שתפסת בדיוק כמו שצריך, וגם יתברר שתפסת מדי קצת, אז יוסיפו לך, אבל מה שתפסת אף אחד לא ייקח ממך אף פעם. לכן תפסת, זו תפיסה מוחלטת. אבל, אם תפסת מרובה, לא תפסת, למה? שהרי אתה נמצא כשקרן בדבריך, ושמה המועט יש לך לתפוס, ואתה הרבית לתפוס. זאת אומרת, יכול להיות שבסופו של דבר הבן אדם ימצא שקרן, כי יכול להיות שהוא תפס יותר מדי, ויקחו ממנו חלק. חיסרו לך ממה שבידיך, והיינו לא תפסת, יכול להיות שבסופו של דבר ייקחו חלק. אז התפיסה שבן אדם תופס, כשהוא תופס את הלשון המרובה יותר, יש לשון מסוימת שהמשמעות שלה מועטת ומרובה, אם הוא תפס את המשמעות המרובה, ייתכן שיקחו ממנו חלק. אז זאת אומרת שמשהו תפס לא ברור שזה נשאר בידיים שלו. אבל כשתתפוס המועט, אם יוסיפו לך, טוב, ואם לאו, מה שתפסת, לפחות את זה תפסת. ומשל הוא, קיצור, אם יש לנו אפשרות ללמוד מהמסגרת או ללמוד מכלי, עדיף לנו ללמוד מהמסגרת שזה כמות מועטת יותר, גודל מועט יותר, שזה בוודאי היה הגובה של הכפורת. אם תלמד מאחד מהכלים הגבוהים יותר, יכול להיות שיגידו לך, תשמע, אתה לא יכול ללמוד מהכלי הזה, ואז ייקחו ממך את מה שכבר היה לך. לכן, הגובה של הכפורת הוא טפח. שואלת הגמרא, אתה מחפש את הכי קצת? ונעלף מציץ, אחד מהשמונה הבגדים של הכהן גדול, היה ציץ, שזה היה מנטס מזהב על מצחו של הכהן גדול. דתניה, הציץ שבמצחו של הכהן גדול, דומה כמין טס של זהב, כמו מנטס מזהב שהיה על המצח של הכהן גדול, ורחב רוחב של שתי אצבעות, הוא מוקף מאוזן לאוזן, הוא היה מאוזן ימין עד אוזן שמאל, מקיף את המצח, וכתוב עליו בשתי שיטין, בשתי שורות, כתוב שם י-ק-ו-ק, שם השם, שם הקדוש ברוך הוא, זה היה כתוב בשורה העליונה מלמעלה, וקודש למד היה כתוב בשורה התחתונה מלמטה. בתוספות מביאים, שזה היה, בצד ימין היה כתוב קודש ל, למטה יותר, ובצד שמאל, למעלה יותר, היה כתוב י-ק-ו-ק, שם השם. בסופו של דבר היה כתוב קודש ל, השם. קודש ל למטה והשם למעלה, אבל זה כאילו כמו בשורה אחת, רק שפשוט השם השם עולה למעלה יותר. ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי, אני ביחד עם רבי שמעון בר יוחאי, פעם הלכנו בשביל לבטל גזרות מעל עם ישראל מול מלכות רומי. בדרך, הגמרא במסכת מעילה דף י"ז מספרת, שהם פגשו שד שנקרא בן תלמיון, והוא בא לעזור להם. רבי שמעון בר יוחאי לא התרגש, אל הפוך, הוא בכה מאוד, אמר מה שפחתו של בית אבא, אגר, כשהיא הלכה, פגש אותה מלאך השם שלוש פעמים, ואנחנו, לא פוגש אותנו מלאך אפילו לא פעם אחת, שד יעזור לנו, אבל מה אפשר לעשות? תבוא הישועה מכל מקום. כשהם הגיעו לשם, בן תלמיון נכנס בתוך ביתו של הקיסר, והפך אותה לכמו משוגעת לו עלינו. ואז הגיע רבי שמעון ורבי אלעזר ברבי יוסי שם אמרו לה באוזן, ידעו שזה הבן תלמיון זה שנכנס בה, אמרו לו בן תלמיון צא, בן תלמיון צא, והוא יצא, עזב אותה. מאז ועלה היא חזרה לשפיות, והקיסר כל כך התרגש מזה, אמר להם תכנסו לאוצר, קחו משם מה שאתם רוצים. מה הלכו רבי שמעון ורבי אלעזר ברבי יוסי ולקחו משם? לקחו משם את אותם אגרות של הגזרות שבאו לגזור על עם ישראל, קראו אותם לגזרי גזרים. כן יקרא השם את כל רוע גזר דיננו. ושם אומר רבי אלעזר ברבי יוסי, ראיתי את הפרוכת שהרומאים גזלו ובזזו מבית השם, מבית המקדש. ראיתי על הפרוכת שם הדברים מסוימים, הגמרא מספרת מסכת יומא. ופה הגמרא מספרת שרבי אלעזר ברבי יוסי ראה גם כן את ציץ נזר הקודש שהיה לכהן הגדול. אני ראיתיו ברומי, וכתוב עליו קודש להשם בשיטה אחת. אז אם כן, לפי דעתו זה היה שורה אחת. מבארים שהכוונה היא שהוא ראה, זה אמנם היה, מה פורש בשורה אחת? אמנם קודש למד למטה, ויוד כבב כלמעלה, זה היה נראה כמו שורה אחת. אגב, כאן בסוגיה שלפנינו אנחנו רואים, שגם כשיש שתי דעות בין התנאים, אפשר לומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך באמת היה הסדר של איך היה כתוב על הציץ קודש להשם? ידוע שהגאון רבי גרשון חנוך הניך מרדזין, זכר צדיק לברכה, כתב ספר ספוני תמוני חול, שם הוא רצה להוכיח שהוא גילה איך מייצרים את התחלת. הרי כתוב שבציציות צריך פתיל תחלת לצבוע אותו מהדם של החילזון בצורה מסוימת שזה יהיה צבוע בצבע תכלת. והרבה מאוד שנים לא ידעו איזה חלזון מדובר. והוא הלך וחידש, הוא הצליח למצוא איזשהו סוג של חלזון, והוא טוען שהוא הצליח להגיע לתכלת המקורית. כחלק מהחקירות שלו הוא הגיע לוותיקן ברומא, והוא מצא שם את הציץ של הכהן גדול, אפילו שלושה כאלה, מה שבזז טיטוס, והביאו את זה שם לרומי. מספר זה שהתלווה אליו, קראו לו רבי אברהם, הוא סיפר את הסיפור הזה לאהרון מרקוס, שחיבר את הספר שנקרא החסידות, ואהרון מרקוס מספר שם בעמוד 245, שהוא סיפר לו, שכשהם ראו את הציץ, שבציץ היה גם כן את החוט של התכלת, שאיתו היו קושרים את הציץ או משהו מעין זה, הם ראו איך כתוב המילים קודש להשם על גבי הציץ. הוא מתאר שם התיאור שלם איך זה היה כתוב, המסקנה היא שבסופו של דבר אין שום ויכוח בין התנאים. זאת אומרת, הוויכוח של התנאים בסופו של דבר מתברר ששניהם צודקים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מי שרוצה להסתכל שם בספר החסידות, שנקרא ספר החסידות, של אהרון מרקוס בעמוד 245, שם הוא מתאר בדיוק איך היה רשום המילים קודש להשם בצורה כזאת שבסופו של דבר גם הדעה הראשונה וגם הדעה השנייה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ובכל אופן אנחנו למדים מפה שהרוחב של הציץ היה שתי אצבעות. אז אולי נלמד מהתכשיט הזה שכמו שהוא ברוחב שתי אצבעות, ככה גם הרוחב של הכפורת היה רק ברוחב שתי אצבעות. מתרצת הגמרא, זה לא כלי. אנחנו באים ללמוד מידות של כלי, של המכסה של הארון, דנין, כלי מכלי. אנחנו מעדיפים ללמוד את השיעור של הכפורת שהוא כלי, מהמסגרת של השולחן שהוא גם כלי, ואין דנין כלי מתכשיט. אנחנו לא רוצים ללמוד את זה מהציץ, שהציץ הוא בסך הכל תכשיט, הוא לא עשוי לעבודה, הוא לא עשוי בשביל הכלים בבית המקדש שלו, הוא עשוי בשביל חלק מבגדי הכהונה. שואלת הגמרא, אתה רוצה ללמוד מכלי? ונעלף מזר על הארון, על המזבח ועל השולחן, היה מין זר כזה בגובה של משהו. דאמר מר, זר משהו. אולי נאמר שהכפורת, הגובה שלה גם כן היה כלשהו. מי אמר שזה היה בגובה של טפח? מתרץ את הגמרא גם כאן. דנין כלי מכלי. אנחנו דנים לדעת את הגובה של הכפורת שהוא כלי מכלי אחר מהמסגרת של השולחן. ואין דנין כלי מאכשר כלי. מאשר ללמוד את הגובה של הכפורת, מהעזר שהוא רק מכשיר את הכלי, הוא לא חלק מהכלי. שואלת הגמרא, וכי המסגרת הוא חלק, הוא כלי ממש? הוא הרי גם כן רק מכשיר את הכלי. איך אם מסגרת נמי, הכשר כלי הוא. אז אם כן, איך אתה לומד ממנו את הגובה, את העובי של הכפורת? מתרצת הגמרא, אם המסגרת של השולחן הייתה, עשתה בית קיבול לשולחן, אז אתה צודק שזה בסך הכל הכשר כלי. דיינו, יש לי שולחן, הרי היה את השולחן, ומעליו היו מסדרים 12 לחמים. השולחן עצמו, יש שתי אפשרויות. או שהוא היה שטוח, בלי בית קיבול, והמסגרת הייתה למטה, וחזקה את הרגליים של השולחן. לפי זה, יוצא שהמסגרת הוא חלק מהכלי, כי הוא צריך אותו בשביל לחזק את השולחן בעצמו. אבל אם אתה אומר שהמסגרת הייתה מלמעלה, דהיינו שהיה את הפלטה של השולחן, את הקורה של השולחן, והיה לו בית קיבול. למה? כי עשו מסגרת מסביב, שהמסגרת הייתה מוגבת מעל גובה הקורה של השולחן. אז אם המסגרת הייתה למעלה, בשביל מה היא מיועדת? אלא היא כמו זר. היא סך הכל עשויה לייפות את השולחן לפי זה. היא לא עשויה לחזק את השולחן עצמו. אז אם כן, היא בעצמה הכשר כלי. אז אם כן, אז בשלמה, זה מובן לפי הדעה שסוברת, שמסגרתו, הניחא למאן דאמר, מסגרתו למטה הייתה. ואז אני יכול להבין שהייתה על הרגליים של השולחן, והיא מעמידה את השולחן ממש. אלא למאן דאמר, מסגרתו למעלה הייתה. יש דעה שסוברת שהמסגרת הייתה מלמעלה, כמו זר. רק איך אומרים, למטה זה היה מין מסגרת, ומעל המסגרת היה את הזר. אז המסגרת בעצמו רק עשוי ליופי. אז אם כן, זה לא הכלי ממש, זה רק הכשר כלי, כי השולחן גם בלי המסגרת יכול לעמוד. אז מה יקלה ממר, איך אתה יכול ללמוד את הכפורת שהיא כלי ממש, מהמסגרת של השולחן, שהוא בסך הכל הכשר כלי. מתרצת, כן, הרי היה הכשר כלי. אלא מתרצת הגמרא, הסיבה שאנחנו מעדיפים ללמוד מהמסגרת של השולחן ולא מהזר, כי המסגרת של השולחן התורה נתנה בו מידה, והזר התורה לא נתנה בו מידה. לכן עדיף דנין דבר שנתנה בו תורה מידה. הכפורת התורה נתנה בו מידה, היא לא נתנה בו את המידה של הגובה, אבל היא נתנה בו את המידה של האורך והרוחב. אז אנחנו מעדיפים ללמוד את המידה של הגובה מכלי אחר שהתורה נתנה בו מידה, מדבר שנתנה בו תורה מידה, שהמסגרת התורה נתנה מידה לאובי, לגובה של המסגרת, לרוחב וכולי של המסגרת. ואל יוכיחו ציץ שהיה על מצחו של הכהן גדול, בפועל הוא היה שתי אצבעות, אבל התורה לא נתנה בזה מידה. וזר שגם בו לא נתנה בהן התורה מידה כלל. אז אם כן, מניין אנחנו למדים את הגובה של הכפורת, לומדים את זה מהמסגרת של השולחן, שזה היה גובה של טפח. עוד מקור לזה שהגובה של הכפורת היה בגובה של טפח, רב הונא אמר מאחה, כי כתוב פני, הפסוק אומר על הכפורת ואיזה מדמו באצבעו, ואיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. מה זה פני? פנים. ואין גודל של הפנים של האדם פחות מטפח. אפילו פנים של תינוק זה לפחות בגובה של טפח. שואלת הגמרא, למה אתה לוקח את הפנים הכי קטנות? ואימה, אולי נאמר שהכוונה פני שכתוב לגבי הכפורת, הכוונה כאפי דבר יוחני, שזה סוג של אוף, אוף גדולה מאוד. במסכת בחורות דף נון זין מובא שפעם אחת נפלה ביצה שלה והטביעה 300, היא שברה 300 ארזים והטביעה 60 כרכים. המערץ חיות במבוא התלמוד פרק למד כותב שזה גוזמה, אבל בכל אופן הביצים שלה ענקיות. אז אולי נלמד מהציפור הזאת שהפנים שלה היא הרבה יותר גדולות מטפח. מתרצת הגמרא, כשאתה תפסת את השיעור המרובה לא תפסת, תפסת מועט רק אז תפסת. לכן מחפשים את הפנים הקטנות ולא את הפנים הגדולות. נגיד שהגובה של הכפורת שכתוב שהוא גובה פני, הכוונה בגובה של טפח. שואלת הגמרא, אתה מחפש פנים קטנות? ואימה כאפי דציפורתא דזוטא טובה, אולי תלמד שזה בגובה של פנים של ציפור קטנה יותר, שקטנה מאוד. אמר רב אחא בר יעקב, לא לומדים מעצם זה שכתוב פנים, שזה צריך להיות בגובה של פנים, אז תחפש את הפנים הכי קטנות. אלא רב הונא פני פני גמר, הוא לומד גזירה שווה. כתוב כאן, כתיב אחא אל פני הכפורת. הוא כתיב הטעם לגבי, כשיצחק אבינו בירך את יעקב, מאת פני יצחק אביו. אז לומדים, כמו שפני שכתוב לגבי יצחק, הכוונה פנים של אדם, אז פני שכתוב לגבי הכפורת, הכוונה פנים של אדם, והם פנים של אדם פחותים מטפח. שואלת הגמרא, אם לומדים גזירה שווה פני פני, ונעלף פני פני, מפנים של מעלה, מפנים של מלאך, שכתוב, דכתיב, קראות פני אלוקים ותרצני. פנים של מלאך, ככה מסביר הראה, שפנים של מלאך, הכוונה פנים של מלאך, קירות פני אלוקים ותרצני. אז אולי נאמר שתיקח את השיעור הכי גדול שיכול להיכנס למשכן, העובי הכי גדול שיכול להיכנס במשכן, פנים הכי גדולות ששייכות. אומרת הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. שואלת הגמרא, ונעלף מכרוב, שתלמד מזה שכתוב פני, אצל הכפורת, תלמד מהפני שכתוב לעניין הכרובים. מה זה הכרובים? היה את הארון בקודש הקודשים, מעל זה כמו שאמרנו היה את הכפורת, זה היה מכסה של הארון, ומעל הכפורת היה צורה של שני כרובים, כמו פנים של תינוק, עם כנפיים מעל. היה מין כמו צורה של גובה ופנים ומעל זה כנפיים, קרובים. שיר ירצה יכול לראות בתמונות על החומש בספר שמות, יש הרבה תמונות הנראה הקרובים האלה. בכל אופן הפנים של הקרובים זה הכוונה פנים כמו תינוק. אולי נלמד מהפנים האלה, דכתיב אל הכפורת יהיו פני הקרובים. אז רואים שגם לגבי הקרובים כתוב לשון פני. תרצת הגמרא אין הכי נמי, באמת אפשר ללמוד גזירה שווה מהקרובים, כי זה אותו גובה בדיוק, זה גם כאן גובה של טפח. אמר רב אחא בר יעקב גמירי, אין פני קרובים פחותים מטפח, ורב הונא נמי מאחי גמר, באמת רב הונא למד מהקרובים, פני הקרובים שזה היה בגובה של טפח, ככה גם פני הכפורת, הגובה של הכפורת זה גובה של טפח. מבאר את הגמרא ומה היא כרוב, שכתוב לגבי מה שהיה לגבי הארון היה כרובי, מה הכוונה כרוב? אמר רבי אבאו, תינוק, כרביה, בארמית, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה, פנים של תינוק. והערים, שבעצם רואים פה דבר פלא, מה היה בתוך קודש הקודשים? פנים של תינוק, מה הרמז? לרמז, לעם ישראל, קודש הקודשים זה תינוקות של בית רבן. את כל הכוחות צריך להשקיע בדור הצעיר, שכשהם יגדלו, הם יהיו אלה שימשיכו את השלשלת של עם ישראל עד ביאת המשיח. הדבר היקר ביותר שיש בעם ישראל זה אותם תינוקות של בית רבן. אמר לאביי, בקשה לרבי אבאו, איך אתה אומר שכרוב הכוונה תינוק, שזה הכוונה פני אדם, אלא מעטה, דכתיב, שם בחזקל כתוב על הצורה של ארבע אחיות, כתוב שם, על שניים מתוכם, פני האחד, פני הכרוב, ופני השני, פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר, אבל בכל אופן רואים שיש פני כרוב ויש פני אדם, זה שני דברים שונים, איך אתה אומר שכרוב זה הכוונה פנים של תינוק? תינוק זה לא אדם? היינו, מתרץ את הגמרא, היינו כרוב, היינו אדם. באמת, צורת הכרוב זה גם צורת אדם. רק כרוב זה אדם זה הפי רב רבי, פנים של אדם גדול. והכרוב זה הפי זוטרי, זוטרה זה פנים קטנות של תינוק. טוב, אם כן מצאנו מקור שני. מניין אנחנו למדים שהגובה של הכפורת היה טפח, לומדים את זה מפני, שזה היה כמו גובה של, כתוב פני הכפורת, כתוב פני יצחק אביב, או כמו שלמדנו אחרי זה, כתוב פני הכרובים, לומדים מזה שהכפורת הייתה בגובה של טפח. או מהמסגרת, כמו שאמרנו, או מהפני הכרובים. ושם למדנו שהארון היה בגובה 9 טפחים, והכפורת הייתה בגובה טפח, סך הכל בגובה 10 טפחים, לומדים מפה לגובה של הסוכה. שצריך להיות בגובה של 10 טפחים. שואלת הגמרא, וממאי דחללה 10 בר מסככה, אימה בעדי סככה. מי אמר אם כן שהגובה של הסוכה, עד הסכך, לא כולל הסכך זה 10 טפחים, והסכך צריך להיות למעלה מ-10 טפחים. מי אמר, אולי הסכך צריך להיות בתוך 10 טפחים. כי הרי הארון והכפורת היו עד 10 טפחים, כולל הכפורת. אז אולי נאמר שגם בסוכה, הסכך צריך להיות בתוך 10 טפחים, וההלכה היא שהסכך צריך להיות למעלה מ-10 טפחים. באמת הגמרא חוזרת בה לגמרי מכל הלימוד שלמדנו עד עכשיו, שלומדים את זה מהארון, אלא לומדים את זה ממקור אחר. אלא מבית עולמים גמר. מאיפה אנחנו למדים? שהסכך צריך להיות בגובה מעל 10 טפחים, לומדים את זה מבית המקדש שבנה שלמה המלך בית ראשון. דכתיב, והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, מה היה העמידות שלו? 60 אמה אורכו ו-20 אמה רוחבו, וכמה היה הגובה? זה הכי חשוב לענייננו, ו-30 אמה קומתו. זאת אומרת, קודש הקודשים היה בגובה 30 אמה. וכתיב, שלמה המלך עשה בתוך הקודש הקודשים, חוץ מהארון שהיה שם, שהיה עליו את הכרובים, שבתוכו היה התורה הקדושה, הלוחות, הוא עשה בתוך קודש הקודשים, העמיד שם שני כרובים גבוהים מאוד. בנפרד מהארון, היה כרובים על הארון, חוץ מזה היה עוד כרובים בנפרד, קרובים, רק כרובים, שני כרובים עמדו שם. הפסוק אומר, קומת הכרוב האחד 10 באמה, וכן הכרוב השני היה 10 אמות גובה. כמה זה 10 אמות מתוך 30? ותניא מה מצינו בבית עולמים כרובים בשליש הבית הם עומדים, כי הרי הגובה של קודש הקודשים היה 30 אמה, והכרובים היה עד גובה של 10 אמות, אז היה שליש. אז אותו דבר גם, הכרובים במשכן, נמי כרובים בשליש הבית הם עומדים. הרי הכרובים של המשכן היו איפה? על הארון, שם לא היה כרובים בנפרד, היה את הארון ומעל הארון היה כרובים. הגובה של הכרובים היה, עמד בשליש המשכן. כמה היה הגובה של המשכן? משכן כמה אבי? הגובה שלו היה 10 אמות. עכשיו כמה זה כל אמה? 6 טפחים. מאיפה אני יודע שהמשכן היה גובה 10 אמות? דכתיב 10 אמות אורך הקרש. זאת אומרת כל קרש מלמטה למעלה היה גובה של 10 אמות. כמה אבו לאו? כמה טפחים? זה 10 אמות. כל אמה 6 טפחים. 6 כפול 10? 60. זה שיטין פושחי. פושחי הכוונה טפחים. 60 טפחים. עכשיו, טילטי כמה אבי? אנחנו אומרים שהקרובים צריכים לעמוד, הכנפיים של הקרובים, בשליש המשכן. כמה זה שליש מ-60? 20. 20 פושחי, 20 טפחים. עכשיו, זה הרי הקרובים עמדו על הארון, אז תוריד את הגובה של הארון, בשביל שתדע כמה הגובה של הקרובים עצמם. דל 10 טפחים, דארון וכפורת. כמה נשאר? פרשו להו 10. נשארו 10 טפחים, מתחילת הקרובים עד גובה הקרובים, 10 טפחים. וכתיב, הפסוק אומר, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. התורה קוראת לזה שכח, מתחתיהם עד הכפורת. קריי רחמנה שכחה, רואים שמה זה שכח? מה זה סוכה? 10 טפחים למעלה מ10. אז אתה רואה שרק אם הוא פרוס מעל גובה של 10 טפחים, זה נקרא שכח. שואלת הגמרא, מי אמר לך שפה אתה בעצם פתרת את הבעיה יותר ממקודם? נכון, הקרובים היו מהכפורת גובה של 10 טפחים, נכון. הם פרסו כנפיים מלמעלה, אבל מי אמר שהכנפיים היו מעל 10 טפחים? אולי 10 טפחים זה כולל הכנפיים עצמם? אז אם כן עדיין לא נלמד שהשכח צריך להיות מעל 10 טפחים. ממיידי גדפינו, גדפינו הכוונה הכנפיים שלהם. מניין שהכנפיים של הקרובים מלווי רישה היו קיימי. מי אמר שזה היה מעל ראשם של הקרובים, ואז תגיד שזה מעל 10 טפחים. דילמה, לעדי רישה היו קיימי, אולי זה עמד בגובה של הראש, וזה היה בתוך 10 טפחים. מתרצת הגמרא, אתה שואל מאיפה אני יודע שהכנפיים של הקרובים הם שוחחו מעל 10 טפחים. אמר רב אבא יעקב, כי כתוב והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, כתיב מעל הקרובים. שואלת הגמרא, אם למעלה אולי זה הרבה מעל 10 טפחים, ואם הדמיד ליטובה אולי הם עמדו הרבה מעל 10 טפחים, ואז אגיד שהסוכה צריכה להיות גבוהה יותר מ10 טפחים. עונה הגמרא, לא כתוב למעלה למעלה, מי כתיב למעלה למעלה? כתוב רק פעם אחת למעלה. זה אומר שזה היה קצת מעל הראש, הראש של הקרובים היה בגובה של 10 טפחים, והשכח היה קצת יותר, אז הוא רואה שהשכח צריך להיות מעל 10 טפחים בדיוק, הכי קצת. טוב, אז אם כן מצאנו מקור נפלא, מדויק, שגם נשאר, מניין לומדים שהגובה של השכח צריך להיות מעל 10 טפחים? מהקרובים. שהקרובים היו, עמדו מעל 60 אמה, מעל 20 אמה מהקרקע של המשכן, מעל 20 אמה מהקרקע של המשכן, 10 טפחים זה הארון והכפורת, נשאר לנו עוד 10 טפחים לקרובים, והכנפיים שכחו מעל. אבל כל זה טוב רק אם אני אומר שהגובה של הארון באמת היה 10 טפחים, אבל אם הגובה של הארון היה פחות מ10 טפחים, הרי הגובה של הקרובים חייב להישאר שהם שוחחים מעל 20 טפחים, כי הרי זה צריך להיות בשליש המשכן. אז אם כן צריך להגדיל את הגובה של הקרובים על חשבון מה שאתה ממעט מהארון. אז זה מה שעכשיו הגמרא שואלת, אניחא לרבי מאיר דאמר כל אמות היו בינוניות. לפי דעתו של רבי מאיר מסתדר מצוין שהגובה של הארון היה 10 טפחים, כי כתוב שם האמה וחצי קומתו, והאמה של הכלים הייתה 6 טפחים, אז האמה וחצי זה 9 טפחים, ביחד עם הכפורת זה עוד טפח, סך הכל 10 טפחים. אלא לרבי יהודה דאמר תלוי איזה אמה. אמה של בניין היא 6 טפחים, אמה של בית מקדש עצמו זה 6 טפחים, של קרשי המשכן זה 6 טפחים, אבל אמה של כלים, ושל כלים היה בגובה רק 5 טפחים, אז מה יקל למימר? מה יוצא אם כן? הרי יש לך בסך הכל אמה וחצי, אמה זה 5 טפחים, עוד חצי זאת 2.5 טפחים, סך הכל 7.5 טפחים, ועוד טפח של הכפורת, סך הכל יש לך 8.5 טפחים, אז אם כן יש לך עוד טפח וחצי נוספים, זה לא גובה 10 טפחים, זה גובה סך הכל של 8.5 טפחים, יש עוד טפח וחצי, ועוד 10 טפחים של הגובה עד כדי להגיע ל-20 טפחים משליש המשכן, יוצא שהקרובים העילו מעל 11.5 טפחים. אהרון וכפורת כמה הבילו? אהרון וכפורת הם סך הכל 8.5 טפחים מהרצפה של המשכן, והקרובים צריכים לשחך מעל השליש של המשכן, מעל 20 טפחים, הסך הכל ירד להם 8.5 טפחים, אז אם כן, פשו לאוחד צרי ופלגי, נשארו 11.5 טפחים רק לקרובים עצמם, והכנפי הקרובים שחכו מעל 11.5 טפחים, אז אימה, הסוכה, דעה ואחד צרי ופלגה, אז תאמר שהסוכה צריכה להיות בגובה 11.5 טפחים ולא 10 טפחים. אז לפי רבי מאיר, מובן, כי כל אמה זה 6 טפחים, מסתדר לנו שהגובה של אהרון היה עם הכפורת 10 טפחים, אבל לפי רבי יהודה זה לא מסתדר, אלא אומרת הגמרא לרבי יהודה, באמת לא לומדים את זה, את הגובה של הסוכה מפסוקים, אלא הלכת הגמיר עלה, לומדים את זה בהלכה למשה מסיני, כשמשה רבנו הוריד את התורה בהר סיני, הוא הביא ביחד איתו גם כן הלכות שהוא קיבל בעל פה, וזה אחד מהם, הגובה של הסוכה. אמר רבי חייא בר אשי, אמר בשם רב, שיעורים, כמה השיעור של האיסורים, למשל אסור לאכול חלב, אם אדם אוכל חלב, כמה כמות הוא צריך לאכול כדי להיות חייב? אם זה בשוגג חטאת, אם זה במזיד קרת וכדומה, למשל אדם אוכל ביום הכיפורים, כמה הוא צריך לאכול כדי שאם הוא יאכל הוא יהיה חייב בשוגג חטאת, במזיד קרת? זה שיעור של ככותבת, כמו תמרה. כל השיעורים האלה נאמרו הלכה למשה מסיני, וכן חציצין, שאדם טובל במקווה או במעיין, אסור שיהיה שום דבר על בשרו שלא יהיה לו חציצה, או על שערו, שלא יהיה קשרים בשיער, כדי שלא יהיה חציצה. זה הלכה למשה מסיני. ומחיצין, כל הלכות מחיצה. כמו למשל ההלכה פה שאנחנו מדברים, הגובה של המחיצה, של הסוכה. נאמרו הדברים האלה על הלכה למשה מסיני. אז אם כן, מאיפה אתה שואל, מניין לנו שסוכה שהיא גבוהה למעלה למטה מעשרה טפחים פסולה? מניין לנו שסוכה שהיא גבוהה למטה מעשרה טפחים פסולה? לומדים את זה מההלכה למשה מסיני, ועד כאן דף ה'.